la 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 פרק ח' בסייעתא דשמיא. יו 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 והנה אחרי העמקת הדת בכל הנזכר לאל, יוכל לבקש באמת מעומקה דליבה כמו רחמך מחי פשעי, כי אז תקבע בליבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלוקות שבנפשו ושלמעלה כנזכר לאל. מה כתוב פה? יש מילה אחת שתפסה אותי בשתי המשפטים האלה. תמיד אנחנו מבקשים ברוב רחמך מחף שי, זה חלק מהתפילה שלנו. אבל אחרי שבן אדם עושה תהליך פנימי עם עצמו של התבוננות באיפה שהוא נמצא, ושהוא מצליח להגיע להכנעת הלב, לשברון לב, אז הוא מסוגל להגיד את זה גם באמת. על מי אנחנו עובדים? הרי זה לא תשובה, זה עבודה שלנו. אז אם אתה באמת מצטער, אתה באמת מצטער. אם אתה באמת מבקש, אתה באמת מבקש. זה יכול להיות בזה גם כמה רמות, זה לא בינארי, זה לא שכן או לא, שבאמת חזרת בתשובה שלא. יש בזה מדרגות. עד כמה באמת הבקשה מגיעה מעומק הלב. אבל זה פונקציה של העבודה שאתה עושה לפני זה עם עצמך. אז אחרי העמקת הדעת, אחרי שבן אדם מעמיק את הדעת בכל הנזכר לאל, אחרי שהוא עבד יפה בפרק ו' וז', אז הוא יוכל לבקש באמת, ומיום כדי ליבה, לבוא לקדוש ברוך הוא מחה, ברוב רחמך מחה פשעי. למה? כי אז תקבע בליבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלוקות שבנפשו ושלמעלה כנן. זה מקום שרבי נחמן מתאר את הרחמנות על עצמו. הוא מפחיד. זה בכל זאת הוא קרא. היה באיזושהי מדרגה מסוימת של עובד השם, הוא גם הכיר בזה, הוא לא היה, יש לו כמה משפטים, גם כמה מקומות שהוא מדבר על עצמו בגדלות גדולה מאוד, אבל גם פעם אחת שהוא מדבר על עצמו בגודל הרחמנות שיש לו על עצמו, על המרחק הגדול שיש לו מהשם יתברך, הוא אומר ברחמנות בעולם הזה יש מה לעשות איתה. עובר ברחוב, אתה רואה בן אדם מסכן, אתה יכול לתת לו כסף, אתה יכול לתת לו בגד, אתה יכול לתת לו, לעזור לו. מה, בעולם הבא, בן אדם מגיע ערום, בלי בגדים, שאין לו מצוות, אין. אין מה לעשות עם הרחמנות הזאת לפעמים, באמת הוא ערום, הרחמנות הרבה יותר גדולה. שם הוא כותב שהצדיק יכול לעזור לו, לרחם עליו, הוא הבטיח כידוע כמה דברים, שהוא יפעל למען אנשים גם בעולם הבא. גם בעולם הזה אני חושב שאפשר לעשות משהו למען אנשים, גם עם הרוחניות שלהם, לא רק עם הגשמיות שלהם. אז זה גודל הרחמנות באמת, אני מסתכל על בן אדם, מסתכל על עצמו, אז הוא מלא רחמים על איפה שהוא נמצא. יכול באמת, ברגע שהוא מבין את הסיפור, הוא מבין עד כמה זה רחוק, אז הוא מתמלא באמת ברחמים. והבקשה שלו היא באמת אמיתית. יש כמה סיפורים, שבן אדם שבאיזשהו שלב הבקשה שלו הייתה אמיתית, או פתאום התעורר אצלו משהו, משהו פתאום הזיז אותו. סיפור על הנציב, שפעם, על גדולי ישראל יש שני סוגי סיפורים. יש סיפור אחד על אלה שמאז שהם קטנים כבר ראו עליהם הכל, שמגיל אפס, הרב קוק בדרך כלל הביוגרפיות שלו כתובות ככה, כנראה בגלל שזה ככה היה. והנציב מסתבר שלא היה כזה תור ילד. אז פעם אחת הוא שמע את ההורים שלו אומרים ככה קצת בייאוש, שלחו את נפתלי לחייט שילך ללמוד שם, לפחות שיהיה לו איזה מקצוע, שיהיה משהו שלא יש לקר. ופתאום הוא נבהל כאילו מהדבר הזה, פתאום הוא כאילו התחיל להיבהל, להילחץ מה, באמת כאילו מה, באמת אני לא ראוי לתורה, באמת זה כאילו איזה סיבוב שמספרים שגילו, או לא, מישהו אחר בחלום, שהוא ראה פתאום ספרייה עם מדף ריק. שאל מה זה, מה זה? זה המדף שאתה היית צריך לכתוב. זה הספרים שאתה היית אמור לכתוב. מתמלא ברחמים על עצמו, על המקום שבו הוא נמצא, אז הוא באמת מוכן לזוז, אז הוא באמת מוכן לבקש רחמים, כי אז הייתי קבע בליבו באמת גודל הרחמנות, בחינת אלוקות שבנפשו, בחינת אלוקות שבנפשו, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו באמת בסופו של דבר? ושלמעלה, כנזכר לאל, גם מה שפעלנו נזק בעולמות למעלה, גם זה מעורר אותנו לעשות תשובה. ובזה יעורר רחמים העליונים מי"ג אל מידות הרחמים הנמשכות מרצון העליון ברוך הוא הנזכר הנרמז בקוצו של יוד שלמעלה מעלה מבחינת ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוויה. ולכן הי"ג אל מידות רחמים מנקים כל הפגמים, כמו שנאמר, ונושא אבון ופשע ונקה. ושוב אני אניקה לחיצונים וסדרה אחרה מהשפעת היתתה כנל, ובזה תשוב היי, תתאה למקומה להתייחד ביוד כיוו ודי לחכימה. וכן ממש למטה, בנפש האלוקית שבאדם, שוב אין מבונותיכם מבדילים, כמו שנאמר, ונקה. מנקה ולשבים לרחוץ ולנקות נפשה מלבושים מצויים, הם החיצונים, כמו שנאמר בגמרא, מלפפתו וכולי. בקשת הרחמים מעוררת רחמים. ברגע שהבן אדם בכנות מבקש רחמים על עצמו, באמת מודע לזה שנמצא במקום לא טוב ומתחרט ומתמרמר על זה ומבקש רחמים, אז באמת מגיע רחמים שמעל המציאות הפשוטה של העולם הזה. המשל הפשוט של זה זה בינינו. בינינו אנחנו רואים את זה, שבן אדם באמת באמת נמצא בצער גדול ומבקש סליחה מעומק הלב, מבין את גודל הנזק שהוא עשה, את גודל את עומק התחתיות שאליו הוא הגיע, והוא פונה במערכת יחסים בין בן אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין שני חברים, בין אבא לבן, שבקשת הרחמים היא אמיתית, המעוצר או האמיתי, אז באמת כמעט ולא מוצאים אנשים שצריך להיות אטומים בשביל לא לחמול ולרחם, בשביל לא לאפשר את הדבר הזה, לאפשר את הבקשה הזאת. כשבן אדם מרחם על עצמו, זה יוצא איזו מציאות כזאת הפוכה, כאילו שדווקא הרחמים של הבן אדם על עצמו מעוררים משמיים גם רחמים. אני מבקש, הוא בעצמו מרחם על עצמו. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי, אבל אני בעצמי גם מתמלא רחמים עליי. אני בעצמי מתמלא בדאגה ובהסתכלות של, גם של אמפתיה וגם של כאב על המקום שבו אני נמצא. אז מול זה גם הקדוש ברוך הוא מוריד רחמים גדולים מלמעלה. הרחמים הגדולים שהוא מוריד, הוא מביא כאן, שהם מגיעים מעל המדרגות של העולם הזה הפשוט שבו אנחנו חיים. ומושגים קצת מלמעלה, קורא לזה מגיע מקוצו של יוד. מה זה מקוצו של יוד? שלמעלה, מעלה מבחינת השפעת הנשפעת, נוטיות שם הוויה. אור חתן, חולם של חולם, לא. שם הוויה זה העולם שלנו, יוד קי וו קי, ויש עוד קוצו של יוד שלמעלה. עכשיו שראינו את זה בתחילה בפרק שני, שבעל התניא מסביר שיוד קי וו קי זה יוד קי הראשונות, זה חוכמה ובינה, וזה וו זה השש ספירות התחתונות, שש ספירות הבניין, והיא התחתונה זה המלכות. ולמעלה, למעלה יש מדרגה עליונה שהיא הכתר, שהיא קוצו של יהודי מעל העולם הזה. מה הכוונה מעל העולם הזה? אתה מסתכל על הבן אדם, אז אפשר לראות, האדם בנוי בצורה, בצלם, צלם אלוקים ברא את האדם, מוזבר בספרים הפנימיים שהאדם בנוי בסדר של הספירות. אז באופן כללי זה מחולק לשתיים, יש שכל ומידות, מוחין ומידות. המוחין זה חוכמה, בינה ודעת, ולמטה זה הספירות התחתונות, שזה מחולק לימין, שמאל ואמצע. צד ימין זה החסד, צד שמאל זה הגבורה, והאמצע זה הממזג ביניהם, זה מה שממצע ומשלב בין החסד לגבורה, זה באבות זה אברהם, יצחק ויעקב, חסד, גבורה ותפארת, ואחרי זה גם בספירות התחתונות. ולמעלה זה חוכמה, בינה ודעת, שהם נמצאים איפה? מה? ביוד, יוד וקי, איפה הם נמצאים בגוף?
במוח.
מה?
במוח.
במוח שלנו, יש שתי כוחות במוח, אחד נקרא חוכמה ואחד נקרא בינה, אחד חוכמה זה השגה של הדבר אופן הגולמי שלו, ההברקה הראשונה של זה, והבינה זה יכולת לפרק את הדבר, להתבונן בו. אנחנו מתבוננים במשהו, אנחנו בעצם לוקחים איזה דבר חוכמה שמופיע לנו ומתבוננים בו ועמלים בשביל למשש אותו ולהבין אותו, לפרט אותו, לפרק אותו מכל צדדיו, ואז יש לנו בינה. זה, מה? ודעת היא ספירה שלפעמים סופרים אותה, דעת היא היכולת למזג ביניהם ולהוריד את ההשכלה הזאת לתוך המציאות של החיים, לתוך הרגשות שלנו, לתוך הבניין שלנו. אז מה יש מעל החוכמה, הבינה והדעת? יש את הכתר. איפה הכתר נמצא? על הראש. אתה רואה את הכתר שלי? זה האמת שאפשר לראות את הכתר, יש כאלה שרואים כתרים. יש אפשרות לראות את הכתר. כתר הוא...
תראה אותיות.
מה? תראה אותיות. הכתר הוא באמת, יש איזו הילה כזאת שחופפת, הוא לא רק נמצא מעל הבן אדם, אבל באמת זה מציאות שנמצאת מעל המציאות שלנו. המציאות הגבוהה שלנו, השורש של המציאות שלנו, הוא לא חלק באופן פשוט, שמסתכל עליך, אני לא רואה את הכתר שלך, אבל באמת זה אומר שכשאני מסתכל על כל בן אדם, יש לו איזושהי נקודה שהיא השורש שלו, שהיא מעליו, היא מולידה אותו. היא ההתחלה השורשית של האישיות שלו, זה נמצא מעליו. באמת יש אפשרות לראות גם בדברים האלה, אבל אנחנו מתנהלים מהחוכמה ולמטה, שאין לנו מגע עם העולם שבעצם הוא מעלינו, אנחנו מתחיים ממנו, אבל הוא לא חלק ממשי מהאופן הפשוט של החיים שלנו. וגם בעולם זה ככה, מה שמנהיג את העולם, מה שהוא קורא לזה, ההשפעה שנשפעת מאותיות שם הוויה, שהם מה שמהווה את העולם, יש איזה שורש שלהם, שמעל זה ואין לנו בזה אחיזה, אבל התשובה שבשבילה צריך להפך את המציאות מחדש, היא נוגעת בכתר. הרחמים שאנחנו מבקשים זה בעצם לשנות את העולם. אנחנו מבקשים בעצם סוג מסוים של בריאה חדשה. נכון שאני הייתי עד עכשיו ככה, ומה שפעלתי פעלתי, ומה שחטאתי חטאתי, ומה שעשיתי עשיתי, אבל אני מצטער על זה, ובשביל למחוק את זה, אז צריך איזושהי הולדה של משהו חדש. זה מגיע עד השורש. הרחמים מגיעים מהשורש הכי גבוה. הסתכלות שבעצם מתוך העולם שלנו אני לא יכול למחוק את מה שהיה. מתוך העולם שלנו אני לא יכול להתעלם ממה שהיה. העבירה שהייתה היא הייתה. והיא נמצאת אצלי כל הזמן. ותשובה שלמה, ברגע שבן אדם שב בתשובה שלמה, זה באמת מתנקה.
גם אני לא מתנקה לגמרי אופן לזכויות.
זה תלוי איזה תשובה הוא עושה, נכון. אבל את ה... בשני מישורים, מתאר פה שזה מתנקה. את מה שפעלתי רע בעולמות העליונים, חלות הסתרה אחרי שבניתי בעקבות החטאים שלי, אז זה מציאות שקיימת. יש משחיתים שהבן אדם בורא דרך זה שהוא עושה עבירות, שהוא מתאר מקודם. שהם אלה שמפרנסים אותו והוא מפרנס אותם עם העבירות שלו, וזה מציאות קיימת, כמו המלאכים הטובים שאנחנו בוראים. מציאות הזאת, שעליה אנחנו עליה מתמרמרים, על מה שפעלנו. המציאות הזאת היא יכולה, נגיד ככה, עד שלא, הוא אומר ככה למטה, עד מנקה ולשווים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים מצויים הם החיצוניים, כמו שכתוב בגמרא מלפפתו. הגמרא במסכת סוטה אומרת שברגע שאדם עובר עבירה, אז העבירה מלפפת אותו והולכת איתו. לאיפה שהוא הולך, היא הולכת איתו. הרע שדבוק בו, דבוק בו. בשביל זה אנחנו רואים שבאמת שבן אדם הוא נופל, איפה שהוא נופל, הוא לא יכול מיד אחרי זה להתקדש. יש לו איזה מחסומים, לא רק מיד אחרי זה, אלא גם הרבה אחרי זה. יש לו מחסום, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. מה שמבדיל בינינו לבין הריבונו של עולם זה עוונות, זה ממשי לגמרי. כל העוונות שהיינו ופעלנו אותם בעולם, הם קיימים בעולם באופן ממשי מסביבנו, מלפפים אותנו ויוצרים את החיץ בינינו לבין השם. כמו גם אם נחזור למשל שבינינו, גם בינינו זה ככה. המחסומים ביני ובינך, זה כל, איך קוראים לך? אנחנו עוד לא...
איתי אופן.
איתי. אז אנחנו עוד לא מספיק בשביל לריב. אבל אם היינו קצת יותר חברים, היינו זוכים גם קצת לריב. אם היינו קצת יותר בקשר. אז כל המחסומים בינינו לבין הרעים שלנו, הם קשורים לכל הדברים שעשינו עד היום. זה נמצא באיזשהו מקום. שאנחנו לא מתייחסים אליהם. באיזשהו מקום בלב, יש לי בלב עליך ממשהו שפעם אמרת, וזה נמצא. וגם אתה, ולאט לאט מתחסה שכבת אבק כזאת ביני ובינך, ואנחנו חיים עם זה. ואז יש בינינו איזה מחסום, אנחנו יודעים שאין בינינו גילוי לב מלא. כי היה פעם משהו, כי יש לנו איזושהי הקפדה, כי משהו פעם לא הסתדר, ומאז אנחנו לא בקשר טוב. והעוונות מבדילים, הפגימה הזאת היא קיימת, היא ממשית לגמרי ופוגמת במערכת היחסים, בהערת הפנים ביני ובין חברי. ורק מתי שאנחנו מצליחים לשים את זה על השולחן, לדעת שזה קיים, לפרק את זה, אז שזה מתנקה, אז חוזרת הערת הלב. אבל עד אז, העבירה מלפפת את האדם. בינו לבין חברו, זה פשוט, זה אנחנו מכירים. וגם בינו לבין השם יתברך, האבונות מבדילים. אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. וברגע שהבן אדם חוזר בתשובה, מגיע מהרחמים ונקה, מידת הרחמים זה ונקה, הוא מנקה את כל הפגמים, וכאילו מתהר, עוברת איזה רוח כזאת שמתהרת את כל הפגמים שהאדם עשה ואת כל מה שהוא קלקל, אז זה מתהר ומנקה. הבן אדם חוזר להיות נקי לגמרי. ופתאום הוא נולד מחדש, זו יצירה חדשה שמגיעה למעלה ממקור הרחמים. ואז לכאורה הבן אדם מתאפס, הוא חזר למצב שלפני החטא, אבל זה אף פעם לא נגמר שם. אם בן אדם חש פעם אחת את החוויה הזאת של הטהרה, שבאמת התמרמר על המצב שבו הוא נמצא וחוזר חזרה אל איזה נקיות כזאת, אז מה נולד בו באופן ישיר?
חיבור חזק.
חיבור חזק.
כן.
ואז יש תשוקה גדולה, עכשיו הוא מגלה שהנשמה שלו היא באמת טהורה. ומאחר, פה אתם רואים איפה זה? מכף דלת בתמוז. שמתחיל, רואים את האות כף דלת? תניה מחולק לימים. ומאחר שרוח עברה ותטהרם, אזי תוכל נפשם לשוב עד הוויה ברוך הוא ממש. ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדווקה בו יתברך בייחוד נפלא, כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך בתכלית הייחוד בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך לרד למטה ולהתלבש בגוף האדם. וכמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו, בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא מיוחד בנפשו, וזוהי תשובה שלמה. והנה בחינת איחוד זה ותשובה זו היא בחינת תשובה הילאה שלאחר תשובת התא, כמו שנאמר בזוהר הקדוש בראי המאם לפרשת נסוד, תשובה הילאה היא דהתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקודשבריחו וכו', דהו בן יוד קי בינה וכו'. אחרי שהבן אדם נטהר, אחרי שהבן אדם חוזר בתשובה, אחרי שהאבנות שלו מתנקים, אחרי שהעולמות שהוא פגם, אז הוא חוזר למצב הקודם שהיה לפני החטא. והמצב שהיה לפני החטא הוא שיש לנו נשמה, והנשמה היא מגיעה מריבונו של עולם. הנשמה שלנו היא שייכת בעצם, החומרים שממנה היא עשויה זה החומרים של רוח פיו של הקדוש ברוך הוא. שהשם יתברך נפח את נשמתו, נשמתנו, הוא בעצם הוציא מתוכו. באמת, באמת הדבר שאנחנו שייכים אליו זה אל השם יתברך. אז יש איזו תנועה גדולה של הבן אדם שהוא רוצה עכשיו, הוא לא מתעסק עם העבירות שלו. תשובה היא לאה, אתה כבר לא מתעסק עם העבירות, אתה לא מתעסק עם מה שהייתי לו בסדר, זה כבר עבר. עכשיו אני פה בעולם. אבל אני פה בעולם, אני שמש לי שייכת אל השם יתברך. בן אדם רוצה להידבק בשם יתברך, נולדת איזו תנועה של מגנט שחוזר אל איפה שהוא שייך אליו. בן אדם, הנשמה דוחפת את עצמה להגיע אל המקור שלו, אל השורש שלו. זה תשובה אלה. התשובה אלה בשונה מתשובת התא. היא לא מתעסקת עם מה שהיה. כל בן אדם רוצה להתעלות, להגיע אל השם יתברך. מה עושים הצדיקים? איך הצדיקים חוזרים בתשובה? אם הם לא עושים עבירות. לא יכולים לחזור בתשובה? זה התשובה שלהם, התשובה היא אל השם. התשובה היא לא מהעבירות, לא לשוב מהחטא, אלא התשובה היא אל השם. ככה גם מופיע בפרשת התשובה באופן פשוט. ושבתה עד השם אלוקיך, והשבות אלוקיך ושבתה אל השם. אתה שב לא ממשהו שהלכת, אתה לא חוזר. אלא אתה חוזר אל השם. למה זה נקרא לחזור אל השם? כי משם באנו. הנשמה שלנו מגיעה משם. אבל כל עוד אנחנו מלוכלכים בעבירות, אין לנו את התשוקה הזאת, אין לנו את הרצון הזה, אין לנו את היכולת להשתוקק אל המקום הזה. יש לנו מחסומים שמפרידים בינינו. הרצון להגיע לשם הוא נובע מתוך הרצון להיות שייך אל המקום שהוא הכי הכי טבעי לנו. ואז התשובה היא לאה. זה להיות עסוק באורייתא, בדחילו ורחימו, להיות עסוק בתורה, ביראה ובאהבה. תשובה, ביראה ואהבה זה הרצון הטבעי של הבן אדם להיות חשוב ומחובר על השם יתברך. זה השלב הבא. עכשיו בשני הפרקים הבאים הוא הסביר איך בסופו של איך הפעולה הזאת קורית. אבל יש פה סוגריים שהן משמעותיות מאוד. ומעלת בעלי התשובה על צדיקים הגמורים בזה, כמו שנאמר בזוהר הקדוש פרשת חיי שרה, דאינון משחי עליו בראות הדליבה יתיר ובחיל הסגי להתקרבה למלכה. מה היתרון של הבעלי תשובה? אלה שבאו מרחוק. צדיקים הגמורים גם יכולים להידבק בשם ידברו. תשובה אלה שייכת גם אליהם. אבל מה היתרון של הבעלי תשובה? הם באים בראות הדליבה יתיר ובחיל הסגי. הם באים ברצון לב יותר חזק. בכוח יותר חזק. למה?
מרוחקים.
הם היו רחוקים, אז המרחק הזה יצר אצלם איזושהי תנועה אל השם יתברך, אל רצון גדול, מייסה במקום שבו הם היו, וריצה אל הקדוש ברוך הוא. יש איזה תוקף יותר גדול בריצה של בעלי התשובה. זו חוויה כזאת שאנחנו חיים בסדר, אנחנו בסדר, ולא עושים... אם אנחנו בסדר או לא מודעים לחטאים, אז אנחנו חיים, לא, בלי יותר מדי תשוקות. כשבן אדם הגיע למקום נמוך, אז המקום, או שהוא היה במקום נמוך כל החיים שלו, פתאום הוא מבין עד איזה שאול הוא הגיע, אז הריצה שלו לקדושה היא הרבה יותר חזקה, יש לו תנופה הרבה יותר חזקה. אז יכול להיות שאתה נמצא הרבה לפניו, מבחינת המדרגה שלך בעבודת השם. מבחינת המיקום, אבל הקצב שלך, התאוצה שלו יותר חזקה, שזה ברמזור, שרואה שהוא, מישהו עומד לפניי באדום, אז אני נמצא 300 מטר אחרי, אז אני מתחיל להעיד, עכשיו הוא תמיד יהיה לפניי, אני בא מאחריו, למה אני מעיד, למה אני לא ממשיך, למה אני לא ממשיך ועוצר אצלו, אני שובר עוד על איזושהי תאוצה, כן? בסוף שאני אהיה ירוק, אז הוא מתחיל, מתקדם ככה בקצב שלו, ואני כבר בא עם, עם הריצה שלי, וזה איזה כוח של הבעל תשובה שלו. אי אפשר ליזום את זה, כן? הוא אומר, בן אדם מרגיש שהחיים שלו עוד דפוקים, שהם כאלה משעממים, שהוא לא עושה שום דבר, הוא ממשיך באיזה אפרוריות, אז הוא אומר, אולי אני אכתב ואשוב, אני עושה את זה, כן? פירוש מחודש, לך תא ואשוב. זה באמת, כאילו, לא בגלל שבא לו על החטא, בא לו על תשובה. הוא מבין שכאילו, זה בלי להיות נמוך, אז הוא לא הצליח להגיע גבוה.
אבל
זה כבר
את הרצון, אבל רוצה להיות נמוך.
כן. שאלה באמת, איך מעוררים את הרצון? איך אפשר לעורר את הרצון? באמת, זה היתרון שלהם. אז איך אפשר באמת לעורר את הרצון? שיהיה לבן אדם תנופה סתם ככה באמצע החיים. שיעורר את הרצון שלו. אז אחת האפשרויות, רבי נחמן כותב שהגרים, הם מביאים ברכה לעם ישראל בעניין הזה. הגרים ובעלי התשובה, הם מביאים ברכה. הם מביאים, כאילו באים מרחוק. מכניסים איזה תנועה, פתאום בא לידך איזה מישהו שמתלהב, שנכנס. נכנס לעניינים, הוא נכנס בתמימות וברצון, ויכול למשוך אחריך אותו, אם אתה לא תחבא אותו. פעם חבר שלי אמר, איך לחבר בעל תשובה, במובן הסוציולוגי, שמדברים על בעלי תשובה, שהיה, לא שמר שבת וחזר אליהן לתורה ומצוות. במילואים איתי הוא כבר 15 שנה, והוא, החבר'ה ראו את התהליכים שבוע, עכשיו הוא כבר... עכשיו, הוא נכנס לתפילה, הוא לא מבין למה כולם רצים. עכשיו הוא ממש בחודשים האחרונים, הוא חזר לחיים מלאים של תורה ומצוות. אז אתם יודעים, פלוגת מילואים, חבר'ה באים, עושים מנחה, כאילו, למה, כאילו, עכשיו הוא מבחינתו, הוא גילה את העולם הזה של התפילה, הוא לא מבין למה מהרים כל כך, עד שכאילו יש הזדמנות להתפלל. הוא נמצא, הוא פותח את הסידור, המילים עוד חדשות, הכל חדש, הוא ב... הוא ממש ככה, כמו שהוא כותב פה בזוהר, הוא בראות הדליבה יתיר, הוא בחיל הסגי, הוא רוצה, הרצון שלו כך גדול, יש תורנויות, כאילו, בסדר, כאילו, מתפללים. מישהו אמר לו שם, תראה, אתה יודע, משפט ככה, כואב, אבל אתה יודע מתי יודעים שחוזר בתשובה כבר נכנס לעניינים, הוא מתחיל לדבר בחזרת השעץ, אז יודעים שהוא כבר, שהוא כבר מבין כאילו איך זה עובד, הוא כבר הפסיק את ההתלהבות, כבר נכנס לתוך הסוציולוגיה הדתית, הוא כבר לא באמת רוצה לחזור אל הקדוש ברוך הוא, כבר התברג לתוך הקהילה, הוא מבין את הקודים, מה עושים, מה לא עושים, כן. כבר נרגע, כבר התאוצה נעצרה לו באיזשהו שלב, הוא נתקע כאילו שם, לאט לאט הוא גדל את הקרס, את הקרחת, זה מתחיל, זה, נשב, הוא מתחיל להיות בשעמום של ה... אבל התוקף הזה, אפשר ללמוד את זה, אפשר להתחיות מזה. הברקה נוספת שאני חושב ששמעתי אותה מהרב שטיינזלץ, הוא אומר, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, זה מה שאליהו הנביא עושה. ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זה ישיב לב אבות על בנים? התשובה בדרך כלל זה מהאבות על הבנים, כי אנחנו האבות נושאים את המסורת, נושאים את את התורה ואת החוכמה, ואנחנו יודעים את האמת, והילדים האלה לא יודעים, אנחנו מלמדים אותם תורה, אז אנחנו מחזירים אותם לדרך המוטב. ככה העולם בנוי, שהגדולים מחנכים את הקטנים, ההורים, האבות, הם מחנכים את הבנים. אומר רב שטיינזלץ, מה זה לב בנים על אבותם? הוא אמר את זה בלי למצמץ, הוא אמר את זה ב... היה ערב הורים ובנים ב... בישיבת מקור חיים, שם לימדתי 8 שנים. אז הוא מסתכל על ההורים ואומר, מה אתם? אתם בסך הכל כבר סיימתם את החיים שלכם. בן אדם בגיל 45, זה בן אדם שכבר הפסיק לחלום. כבר הפסיק, כבר מתחיל לשעמם את עצמו. כבר יודע כבר את הכל, לא מתחדש שום דבר. כבר מתחיל להעביר את החיים ככה. פתאום מגיע אליו איזה בחור שלו, הבן שלו, בכיתה י', עם איזה רעיונות חדשים בעבודת השם, פתאום הוא מתחיל להתפלל, פתאום הוא מתחיל להידלק מללמוד גמרא, פתאום הוא לומד חסידות, הוא מתחיל לדקדק במצוות, מוציא ציציות, מתחיל... אז גם הילדים האלה יכולים להחזיר אותך בתשובה, גם לבנים על אבותם, גם את הילד כזה, אבא כאילו יכול לחזור, כן. שזאת ילדותי השנייה, שיכול להשאיר שאפשר לחזור לחוות את הילדות דרך הילדים. אפשר כאילו לראות מישהו שמתלהב, פתאום צריכה בבית. אני לא מאמין בזה, זה כנראה אמיתי. יש כאלה שעושים את זה באמת דרך הבעלי תשובה. בעלי תשובה שהם רחוקים מאוד. אם באמת גם הוא חזר בתשובה, אז זה כנראה אמיתי, אז יכול להיות שגם אני אאמין. אני נולדתי דתי, אז אני יודע שיש אלוקים. אבל אם אפילו הוא אומר את זה, איזה שחקן, איזה מישהו שהיה פעם באיזה עולם של כולו בוהמה, הוא חזר בתשובה. אז זה כנראה, כאילו, כנראה יש משהו במה שאני עושה. זה מה שנותן כוח לאנשים. אז כמה שזה מצחיק, אתה צריך הוכחות מאיזה שחקן, אבל ישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. באים ממרחק, אז הם באים עם... יש לו עוד הרבה מה ללמד אותו, הוא בקושי שבועיים בסיפור, אבל יש לו הרבה מה ללמד אותי בהתלהבות, בחשק, בחיל היתיר, בראות הדליבה, בחיל הסק, יש איזה תנופה כזאת, איזה... אפשר כאילו להתעורר בתשובה מהתופעות האלה. או שאנחנו בעצמנו נחזור בתשובה, שזה גם אפשרות. וגם אפשרות של בעלי תשובה, שאנחנו לא נהיה צדיקים רק, אלא גם בעלי תשובה, שזה דפוס של אישיות גם. יש אנשים שהם גמורים, קוראים לזה צדיק גמור. זה צדיק גמור, אתה רואה שהוא גמור כבר, אתה מסתכל עליו, אתה רואה שהוא צדיק גמור, אתה רואה אין לו שם. לא, נקוח. צדיק גמור, אין לו את ה... גמור במובן ה... כן? עשו גימור, אתם רואים שהספרייה הזאת עשו לה גימור, הוא מהופצת, פיקס, שולחן ארוך, 4 טורים, כל ההלכות, הכל בסדר, אין, שום דבר לא יצא מהפינות, הכל כבר גימור מושלם, צדיק גמור. זה כן, חסר כאילו את התנופה הזאת, את האש, שתלבה את האהבה ואת התשוקה אל השם ידברה. אז מי שבא מרחוק, הוא נותן את התנופה הזאת. כשבן אדם מודע אל המרחק שלו, אז הוא יכול להחזיר את עצמו בתשובה. יש לו אפשרות להחזיר את עצמו בתשובה, שהוא יודע שהוא רחוק. אם הוא מחזיק מעצמו בסדר, אז הוא... יש לו פחות תנופה. אם הוא מחזיק מעצמו רחוק, זה פשוט, הוא רק צריך להסתכל במראה, ולראות מה המרחק שלו. אם רבי נחמן היה לו רחמנות על עצמו, אז גם אנחנו יכולים לראות כמה אנחנו רחוקים. רק צריך את הכנות הזאת. אז זה מה שאפשר להרוויח מה... הוא באור העניין. עכשיו, מה הפרטים של הדבקות הזאת, של התשובה הילאה, בזה עסוקים בפרקים מהפעמים פרק ת' ופרק י'. ובאור העניין, כמו שנאמר בזוהר הקדוש ותיקונים בכמה מקומות. בבינה, התשובה העליונה, התשובה תתאה הייתה, היי תתאה, התשובה תתאה, היי תחתונה חוזרת למקומה, זה מה שביארנו בפרקים האחרונים. תשובה הילאה, תשוב היי הילאה. היי הילאה זה הבינה. מה זה הבינה? באור העניין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש ותיקונים בכמה מקומות. דבינה היא היא תשובה הילאה והאם רובצת על האפרוחים. דהיינו. שעל ידי שמתבונן בגדולת השם בעמקת הדעת, הוא מוליד מרוח ביניתו דחילו ורחימו שכליים. ובטוב טעם ודעת, כעניין שנאמר לאהבה את השם אלוקיך, משום כי הוא חייך וכולי, ולא די לו באהבה הטבעית המסותרת לבד וכולי, וכן ביראה ופחד או בושה וכולי, כנודע, אזי נקראת האם רובצת על האפרוחים וכולי. בינה זה היכולת שלנו להתבונן, ועל ידי הבינה להוליד אהבה ויראה, בחילו ורחים ושכליים. מה זה אומר? זה עיקר העבודה וחבל. המידות שלנו הן נולדות מהמוחים. ילד קטן לא יודע להיזהר משום דבר. כן, לא יודעת. בן שלי לפני שבועיים נפל על הראש ממיטת קומותיים, בן שנה וחצי. סיפור, אנחנו היה בלגן, ברוך השם יצא מזה בטוב. למה הוא נפל? אין לו פחד. שיש לו אינסטינקטים של כל חיה, יש אינסטינקטים מההתחלה שיודעת מה מסוכן, מה לא מסוכן. לבן אדם, אם אין לו דעת, אין לו את זה. את האינסטינקטים הפשוטים של ה... של הפחד. וגם אהבה, אין לו אהבה להרבה דברים. ברגע, היום הוא כבר נזהר יותר ממקומות גבוהים. מסתכל על המיטת קומותיים, מצביע שם, לא מדבר עוד. אז אלי אבא, מצביע ככה על המיטה, על השטיח ועל הראש שלו. אחר עושה משולש כזה, אתה רואה שהוא קלט משהו. אתה צריך לקבל איזה דפיקה בראש בשביל שהוא יבין את הדבר הזה. לפני איזה חודשיים, שלושה, רצנו אחריו כל פעם שהוא עלה על הסולם, בגיל שהוא יודע לעלות על הסולם, הוא לא יודע לרדת מהמיטה. אז חודשיים, ככה היינו בלחץ, זה רגע אחד שלא שמנו לב, אז הוא נפל. אז מה שניסינו חודשיים להסביר לו, והוא לא הבין, הוא הבין עכשיו, משהו זז לו בראש. אבל בלי התובנה הזאת, לא נולד לו פחד מזה. הוא לא מפחד מזה, ילד קטן לא מפחד מחשמל ולא מאש. הוא רץ אל התנור ככה, ולא מגובה. והוא לומד תוך כדי החיים שלו, בהתנסות חיובית וחיובית יותר, מה מפחיד, מה טוב ומה לא טוב. אז הוא יודע ממה לפחד. וככל שהוא מתקדם עם התודעה שלו, אז הוא אוהב וירא מדברים אחרים. אז הדעת מולידה בנו את המידות, הדעת מולידה בנו את האהבה ואת היראה. כמו שבן אדם מודע לך, ילד קטן, לא יודע מהעולם כלום, הוא לא אוהב שום דבר, אתה לא מצליח להבין את זה לפעמים, אתה יכול להביא לילד במבה, אוכל במבה. אתה מביא לו אופניים, הוא לא מתלהב מזה. אתה אומר, זה שווה הרבה יותר. יכול להזיז את זה, כן, מתנות לפעמים לא מאופסות, הדודים לא לגמרי מפוקסים על הגיל של הילד. אז הם קולים מתנות, לא לגמרי מותאמות. אז ילד קטן, בן 3, ילד בן 2, שקונים לו אופניים גדולות, אז זה לא מדליק אותו. כאילו, ההשפעה הייתה מעבר לכלים שלו לקבל את זה. כי אין לו דעת בשביל לאהוב את הדבר הזה. הוא לא יכול ליהנות מדברים שאין לו דעת אליהם. מילא אין לו אהבה אליהם. הוא לא יכול להיזהר מדברים שמבינים שהם מסוכנים. אז הוא יכול לעשות שטויות. ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד הכביש, יפה מאוד. תראה, ילד בן 20 מבין את זה, אתם רואים? למה הוא לא חוצה לבד? אין, יש כאילו מינימום שאתה כבר, מקומה שנייה אני יכול לתת לילד בן 9 לטפס, אבל יש משהו בדעת, אני לא יודע כאילו איך לגמרי תמיד זה, יש בטח מחקרים, מה, הוא מבין את ההקשר הסביבתי, הוא מבין כאילו את ה... ועוד ועוד, על זה הדרך. אבל ככל שבן אדם מעלה את הדעת שלו, אז האהבה שלו אל הדבר גודלת, ובמקביל היראה שלו מדברים אחרים גדלה. היראה גדלה מדברים, והאהבה גדלה לדברים, ככל שהוא מבין מה יותר טוב. אז יש בן אדם שמגיע לאיזשהו שלב של הבשלה של הדעת, שזה מוליד בו אהבה לדברים יותר משמעותיים. באמת, במתנות תראו שזה עולה מבמבה לצעצוע, לאופניים, ואחרי זה הם נהיים יותר מתוחכמים, אתה יכול לקנות להם ספרים. בבר מצווה זה בדיוק שלב כזה, זה גיל כזה שאתה לא יודע איפה בדיוק הילד נמצא. אני כאילו, אתה... זה סיפור שאחד כאן, שניים באו לבר מצווה, בר מצווה, פרשת חוקת. אז אחד הביא, מה שמביא נעשה, בר מצווה, מתנה לבר מצווה, מה מביא? נעשה, תביא לו ארוך לנר, מנחת חינוך, הביא לו, תנה לבר מצווה. השני, הביא לו מטריה. אמר השם, מטריה, אתה מביא לו מטריה. אמצע תמוז, אתה מביא לו מטריה. מטריה יפה, נפתחת עם כל הפטנטים, עם כל השכלולים. הוא אמר לו, שמע, בואי נתערב שהוא יפתח את שלי לפני שהוא יפתח את שלך. מה יותר מתוק מללמוד מנחת חינוך בשבת אחרי הצהריים? זה בעיה בשבת אחרי הצהריים. הוא עוד לא בקטע, זאת אומרת, הדעת מבשילה ומייצרת לו אהבה על דברים. אני רואה על הילדים שלי, יש לי בן בטט, י' ויודע מה הוא רוצה להם הולדת. אז הסבתא יש לה איזה מנהג שהיא קונה לכל ילד. כל אחד איפה שהדעת שלו נמצאת. אז יש ילד שכבר מבקש כסף לספרים. לא סומך על הסבא, הוא יקנה לבד, תן לו הרשאה וזה, והוא חי 4 ב-100 ביריד של יד כיס, הוא תאמין, הוא יש לו כבר עניינים, מהלכים מה הוא אוהב. תאמין לך, אתה רוצה שתחסוך לו לאופניים. ילד מתוק, הגיע רחוק בעזרת השם, אם יהיה אופניים טובות, הגיע רחוק. אבל זה באמת איזה דעת שנקנה, ברגע שההורים מעמיסים על הילדים הרבה פעמים, מעבר לדעת שלהם. מעניקים להם משהו שאין להם כלים לקבל. וגם גם כשהוא קונה לו את המנחת חינוך, וגם כשהוא אומר לו, בוא, מחבק אותו, כאילו, הילד צריך לדעת איפה הוא נמצא עכשיו. לנסות להגדיל את הדעת. בוא נראה מה חשוב בחיים. זה יותר חשוב שהדעת שלו תגדל מאשר שהפעולה שלו תהיה פעולה חיצונית כזאת. יהיה לו אהבת תורה. אז זה על ידי שהוא מתבונן בדברים. אז בסופו של דבר, אנחנו אומרים שהבינה מולידה מידות. הבינה, ההתבוננות, היא זו שמצליחה להוליד בקרבנו אהבה לדברים מסוימים. יש לנו אהבת השם, שהוא קורא לה פה אהבה מסותרת. אבל שנמצאת באיזשהו מקום בסיסי, שלתוכה אנחנו גדלנו כיהודים, בלקוטי אמרים בחלק א' הוא כותב שזה מה שמביא יהודים גם פשוטים, בלי שום דעת, בלי שום בינה, בלי שום כלום באהבת השם, אתה רואה את האנשים נראים סתם רחוקים, בשעת מבחן, שביקשו מהם להמיר את דתם, מסרו את הנפש. ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אפילו מסרת נפשך. אומר לי, זה אהבה מסותרת שנמצאת בכל יהודי, שלפעמים שלוחצים חזק, אז זה מתפרץ. יש איזה רגש של אהבה, אבל זה לא אהבה שכלית. זה לא אהבה שהיא חלק ממערך הכולל של החיים שלך. אהבה שכלית, מה שהוא כותב פה, דחילו ורחימו שכליים, בהבנה שבעולם ההכרה שלי, יש כבר איזושהי הכרה של מה באמת חשוב, מה, לא מה באמת חשוב, אלא מה זה העולם, מי אני, מה הקדוש ברוך הוא, מה מערכת היחסים בינינו, אני מתבונן בדברים האלה, אני משקיע זמן בהתבוננות ומחשבה על הדברים האלה בעצמם. זה, כמו שבפרקים הקודמים, העמקת הדעת במקום הנמוך שבו הוא נמצא מביא למרירות. מרירות זה תכונה שאי אפשר פתאום לבכות. תמיד שאלתי את עצמי איך שחקנים בוכים כל יום על הבמה בתיאטרון. זה כאילו, לא הייתי מספיק בשביל לראות את זה. צריך כאילו איזה קישר, כאילו זה על אמת להיכנס לזה. אי אפשר להתמרמר בלי שאתה באמת ממורמר. אבל אם באמת אתה חווה חוויה קשה מאוד, שאתה מודע, כמו בפרקים הקודמים, לעומק השאול שהגעת אליו, זה מוליד את המרמור, אבל זה על ידי העבודה שהוא דיבר עליו בפרקים הקודמים, של העמקת הדת במרחק שלו מהשם יתברך, בחטאים שלו, במה שהוא פגע. ופה ההתבוננות ההפוכה מולידה את הדבקות, הדבקות בקדוש ברוך הוא. לאהוב את השם. זה צריך התבוננות. ואנחנו שווים אל השם, שווים אל התשובה הילאה, לשוב אל הבינה, להחזיר את המידות שלנו, שינבעו כולם מההתבוננות שלנו. אפשרות להיות בבינה, נקרא את זה עוד פעם, דהיינו. אז היא נקראת אימא, אני רק רוצה להסביר עוד פעם את המושג הזה של אימא. האם רובצת על האפרוחים או הביצים, היא האימא שלהם. זה יכול להיות גם אפרוחים, זה יכול להיות גם ביצים. זאת אומרת, המידות שלנו גדלות לאט לאט, מתפתחות. גם אפרוחים זה עוד יחסית קטן. המדרגה הגדולה זה הם הבנים שמחה. הם של הבנים, לא יודע איך זה הופך מי. ביצים, אפרוחים, איך זה פתאום? זה עובר אגף, זה נהיה עם הבנים. אבל יש את זה גם מסברים פה בתניה, למה זה, בסוף הפרק הקודם, אני אומר שזה בינה, אין לך קרא לזה, והוא בן יוד קיי, בינה זה הבן של יוד קיי, יוד קיי זה חוכמה או בינה, בן של יוד קיי, בינה. אז ככל שהדעת גודלת, גם גדלים הביצים והאפרוחים. דהיינו שעל ידי שמתבונן בגדולת השם, בעמקת הדעת, הוא מוליד מרוח בינתו דחילו ורחימו שכליים, אבל זה לא רק דחילו ורחימו שכליים, זה לא רק שאתה מבין מה חשוב, ואתה מבין ממה צריך לראה, אלא הוא בטוב טעם ודעת. כלומר, שזה... יש תנועה רגשית אמיתית, זה לא אני מבין מה טוב, דחילו ורחימו שכליים זה יכול להישמע משהו קר כזה. אני מבין שזה טוב ואני פועל את זה, משהו, ומזה צריך להישמר. העבירות זה רע, המצוות זה טוב. ככל שהדעת היא יותר גדולה, אז יש בה גם טעם ודעת. לזה יש לי השתוקקות, ומזה יש לי רתיעה. אני מפחד. מלעשות דברים רעים, אני מפחד, אני מתרחק, יש לי הסתייגות, לשון הרע לא מדבר אליי. זה תנועה אחרת מאשר אסור. אני מבין את זה בצורה שהיא רק שכלית. כל שהדעת יותר חזקה, ההתבוננות בגדלות השם מעוררת בי את ההשתוקקות, את הכיסופין, את הרצון להידחף ולהגיע עד אליו. דרך אחת.
כן, אבל למה זה לא, למה שאני לא מדבר לך? בגלל שזה אסור, כן. אם המותר, זה כן מדבר.
כן, אבל אם... זה נכון שזה מתחיל מזה שזה אסור. אבל יש אפשרות שזה יהיה רק במידע מה טוב ומה לא טוב. כשאני מתבונן בזה עוד לעומק, אני מבין עד כמה הדבר הזה הוא רע. זה לא רק שזה אסור. אסור זה חוק. מבין? זה יכול להיות...
מה עדיף? האם עדיף לא לעשות משהו בגלל שאסור, או בגלל שאני לא רוצה שזה יהיה? אבל אני עדיף שבגלל שזה אסור, כי...
אני אשתגע עם זה שאתה לא רוצה, אבל אם פגע אסור, אז אסור.
מה עצמה אומר עדיף שזה יהיה?
אבל האבי שבשמיים שאסר עליי מוליד בי גם את ההבנה שרצון השם הוא הדבר הטוב. מילא אני רוצה להידבק בתו, אני מבין שמאכלות אסורים אפשי ואפשי, אבל אני מבין שיש פה איזה משהו שירחיק אותי מאוד מאוד מהשם מדברה. עכשיו ככל שהדעת היא יותר גדולה, אז גם אנשים שיש להם דעת גדולה באלוקות, דעת הכוונה גם ללמוד את פנימיות התורה, וגם להעמיק ולהתבונן בה, אז זה לא, הוא לא יכול, אתה ראית הפעם יהודי שנוטה לולב כי זה המצווה והוא לא מבין מה הוא עושה, או שיש לו קצת חיבה, הוא נמצא בתוך ההלל שלו, אתה רואה אותו בפנים, ויש אנשים שהארבע מינים שלהם הם חיים ממש, הם ממש יוד כיוו בארבע מינים מחזיקים את זה ככה, והם כולם בקדושה, בדבקות נוראית שהם מחזיקים לולב. הם לא מנענים לולב, הם פשוט רועדים מההתרגשות. אז הם בהשתוקקות, המצווה היא הרבה יותר בפנים. הבן אדם בתוך או לגמרי, בתוך כל הנשמה שלו בפנים. שאני מבין שאי אפשי, אז הרתיעה שלי היא רתיעה כמו מרעל שאני לא רוצה, כמו דבר מגעיל, דבר שהוא מזיק, שאני יודע שכמו שהבן שלי לא רוצה לעלות עכשיו על מיטת קומותיים, זה לא בגלל שאבא אמר שזה אסור, עכשיו הוא הבין מראש, אני מקווה שהוא יקשיב בקולי, אולי עכשיו הוא יאמין לי גם על דברים אחרים שאני אומר לו שאסור, שזה באמת לא טוב.
אבל
יש, זה קומה שאתה נכנס לתוכה, דחילו ורחימו שכלים, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא אמר אסור, אבל מה זה אסור? אי אפשר. זה לא... זה משפט של הקוצקי, שאומר התלמידים שלו שהוא רוצה שהם לא יעשו עבירות, קצת אחרת, כאילו, על היחס בין הסל אליו. לא בגלל שזה אסור, אלא בגלל שלא יהיה להם זמן. כל החיים שלהם יהיו באיזו דבקות גדולה כזאת, והם יהיו מלאים בריצה אחרי השם יתברך, שהם יהיו שם, זה צורה אחרת של אחיזה בקודש, זה לא כאילו לפעול אותו, זה לא לעשות אותו. אפשר לעשות את זה בצורה חיצונית, אבל שזה באהבה, אז התורה והתפילה הם עולות למעלה. הזוהר הקדוש אומר שדחילו ורחימו את רי גדפין לפרחה באו לאלה. האהבה והיראה הם שתי הכנפיים שעל ידיהם הכל, התורה והתפילה עולות למעלה. כי אני יכול פה בעולם הזה ללמוד תורה ולהתפלל ולעשות את כל מה שצריך. תורה ועבודה והכל. אבל בלי שיש לזה נשמה, אז זה לא מתרומם. סיפור שהבעל שם טוב פעם אחת נכנס לזה בית כנסת. אנשים שהתפללו שם, אז הוא אמר, אי אפשר להיכנס לפה. אז אמרו לו, למה? אומר הבית כנסת, מלא מתורה ותפילה. אז כולם קיבלו את זה כאיזו מחמאה גדולה. אז אמרה, זה כוונה ששום דבר לא עלה למעלה, אין פה אהבה ואין פה עירה, אז כל התורה והתפילה, שום תקועים פה בתורה הבית כנסת. התורה והתפילה שלכם לא עולות כלפי מעלה. כדי שבן אדם מכניס חיות, אז זה כאילו עיקר החידוש של הבעל שם טוב, של תורת החסידות. להכניס חיות בתוך זה. אז החיות היא נכנסת זה עולם רגשי של אהבה ושל יראה, זה רגשות. יש ענפים בחסידות שבאמת קידשו את היכולת לעשות את זה בפשטות, בשמחה, באהבה, בריקוד, בניגון, להכניס חיים לתוך הזה, להתחיל להבהיר את עולם הרגש גם כן. בחב"ד אומרים זה נכנס דרך ההתבוננות יוליד את המידות. ברגע שבאמת יהיה ברור לך הדברים, תתבונן בהם, זה כאילו חסידות לאליטות. חבדניקים אמורים להיות אנשים שמתבוננים, חוכמה, בינה ודעת. אז זה משהו שהפך את החסידות באמת, זה קצת הפוך ממה שאתם מכירים היום את חבד. התביעה לעבודת השם של חבד היא תביעה מאוד מאוד גדולה. לעשות את זה בחיות, כמו שעושים כל החסידים, שותים קצת משקה ושרים איזה ניגון ואז נכנסים לזה מתוך אווירה של קדושה ועושים את זה בצלחה, זה מדרגה אחת, אבל יכולת להוליד את זה מתוך התבוננות, אז זה משהו יותר שלם, זה כבר נהפך להיות מחלק מההכרה, ומשתמשים גם בחב"ד שותים קצת, אל תדאגו, גם מנגנים קצת, אבל העיקר זה להוליד את זה מהבינה, ברגע שאתה מתבונן בזה, זה קצת. מה?
ישיבה, תמך תאימים נראה לי, זה נקרא אצלנו, ישיבה של האדמו"ר. זה כמו הקוסקר שבא וקרא ללימוד ולא לדבקות סם של ריקוד שמחה, אז יש לנו די ישיבה שלהם, שהם רק האליטות מפעולים.
היום זה קצת אחרת, אני חושב, הרבי האחרון קצת שבר, כן, יש כאלה שאמרו שהוא הפך את חב"ד לחגת. חגת זה חסד גבורה תפארת, זה העולם של הרגשות. חגתניק, פעם זה היה ביטוי לבחור שלא מספיק מעמיק, אז זה קראו לו איזה חבדניק, הוא חגתניק, כאילו, לא. יש פה, יש, זה אומנות. אני קצת, עברנו על זה מהר, אומר כאילו. כעניין שנאמר, לאהבה את השם אלוקיך, כי הוא חייך ואורך ימיך. במשפט הזה עצמו צריך להתבונן. מה זה אומר? יש פה עוד עזרת השם. חזק וברוך.